מאיר.
כן, אז אנחנו התחלנו את שער, את השער השני, זה שער הענווה באורחות צדיקים. התחלנו כבר פעם שעברה לקרוא את השורות הראשונות, קצת להסביר אותן. נעשה איזושהי תזכורת מהירה וניכנס פנימה. לפסקה. הענווה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאווה. כן, היפוך הגאווה, זה לא רק בא להגיד לנו את הדבר הפשוט, אנחנו יודעים שהענווה זה הפך הגאווה. מה בדיוק העניין פה? אנחנו לא ילדים בכיתה א', אנחנו יודעים שהענווה זה היפוך הגאווה. אז מה הוא בדיוק בא להגיד לנו כאן? זה לא בא להגיד גם שהענווה מתפתחת, כן, הענווה מתפתחת ככל שנדע יותר טוב מה זה גאווה. כי זה הכלל בעולם הזה, שכל דבר נודע דווקא מתוך ההפך שלו, מתוך הגלות נדע את הגאולה, מתוך הגאולה נדע את הגלות. שיודעים מה זה גאולה, מרגישים כבר טוב טוב את הטעם המר של הגלות. ככה זה בעולם הזה, זה עולם יחסי. אי אפשר לדעת דבר מצד עצמו, אלא דווקא מצד היפוכו. וזה באמת המסר הסמוי שיש כאן בדברים התמימים האלה, כביכול. כן? צריך לדעת שדברי חכמים תמיד יש בהם עומק סמוי, וכל עוד אנחנו נדמה לנו שהוא לא חידש חידוש, אז סימן שאנחנו צריכים להתחדש בהסתכלות שלנו, כדי שנבין למה החכם הזה הסכים לבטל שנייה מזמנו כדי לכתוב את המשפט הזה, או למה הוא בזבז דיו, כן, על המשפט הזה. אז ככל שאנחנו ניגש בגישה כזו שאכן תמון פה חידוש, כך נוכל לגלות אותו. אז אני לא אומר שמה שאמרתי כעת הוא, כן, הדבר היחידי שאפשר להגיד על הניסוח הזה, אבל אם ניקח את זה לפחות, זה מספיק. הענווה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאווה. ומי שיש בו המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. טוב, אז כל הרעות מתפתחות כתוצאה מגאווה כידוע. כל הרעות מתפתחות מזה שהאדם הוא איננו כללי. ככל שהאדם, אגב ברוך, תודה. ככל שהאדם הוא יותר פרטי, זה נקרא גאווה. ככל שאדם הוא מסוגר, סגור ומסוגר בתוך התודעה הפרטית, כך הוא יותר עלול, יותר מסוכן, יותר מוכן בעצם לרעה. זה הפרטיות. הפרטיות של האדם היא יסוד הרעות כולם. כי כל הרע מתפתח כתוצאה מחסרון בהופעת הכלליות. זה דבר ידוע. תשימו לב שכל מקום שאין כלליות יש הרבה צרות. הרבה הרבה צרות. מידות רעות, מעשים רעים. אין לך מידה רעה שלא מתפתחת על בסיס של פרטיות. כשאדם פרטי הוא כעסן, הוא קנה, יוצר עין, הוא שונא. אתם יודעים שהמידות האלו תמיד סומכים על הקרקע של הפרטיות. זה דבר ידוע. וענווה זה שיא הכלליות. שאדם הוא ענב, פירוש הדבר, מה זה בעצם ענווה? מהי הגדרה של ענווה? ההגדרה של ענווה זה היכולת בעצם לקבל, להיות כללי, לקבל את מקומו של פלוני ומקומו של אלמוני, כי גם לו יש מקום. כי גם הוא בעל ערך. אז אדם ענב הוא סופג אל קרבו כלליות, את כל המציאות כולה. אין גבול כמובן לענווה. יש אדם שהוא ענב כלפי בני אדם, אבל הוא לא ענב כלפי בעלי חיים. יש אדם שהוא ענב כלפי בעלי חיים, ולא ענב כלפי יש אחד אומר, תנו לחיות לחיות. יש אחד אומר, תנו לבני אדם לחיות. יש אחד שאומר, תנו לאלו ואלו לחיות. אבל הוא כותב פרחים בלי צורך. הוא כותב פרחים בלי צורך. אין לו ענווה כלפי הפרח. כי הוא עדיין לא בירר שגם לפרח יש תפקיד במציאות, והוא לא מניח לו לחיות את חייו. בועט בפרח, תולש אותו, גוזר אותו. מה קרה לך? זה חוסר ענווה. אתה לא מקבל את המקום שלו. אפילו על חוסר הענווה הזו, על הסרטון הזה כבר יכול להתפתח כמה וכמה מידות רעות, או איזה מידה של עוינות כלפי חלק מסוים בבריאה, כתוצאה מזה יכול אחרי זה להתפתח גם לעוינות כלפי דברים אחרים. סופר שפעם הרב מזויה, הרב קוק, הרב קוק והרב הרי לוין, רבי הרי לוין, סופר שהם הלכו פעם ושקעו בדברי תורה, תוך כדי דיבור, הם היו שקועים בדברי תורה, אז כתוב בספר. זה אנשים כמלאכים, מלאכים בני אדם. זה שם כתוב. כן. אז הם הלכו, היו שקעו בדברי תורה, ותוך די כך, הרב הר לוין כתב איזשהו עלה, משיח. תוך כדי מחשבה ככה, לא שם לב, קטן. אז הרב קוק הזדעזע. מדוע אתה כותב ללא צורך? אומר הרב הר לוין, מאותו הפעם שהוא שמע את הרב קוק אומר את זה, נתקעה בליבו אהבה לכל בריאה. זהו. פעם אחת הוא היה צריך לראות הרב קוק, כן? את הזעזוע הפנימי עמוק כדי להבין מה זו ענווה כלפי כל הופעות החיים. כל הופעות החיים. כן? ואותם חכמים שהיו מנשקים את הסלעים של, של, של אקו, שזה אביי, אני אומר, בזהר, אביי, אביי, היה מנשק כיף את אקו. את הסלע, מה זה לנשק סטע? זה סלע של ארץ ישראל. אבל בכל אופן, היחס לכל דרגות הבריאה, לכל הופעות החיים, זה שיא ענווה. להבין שבכל יש ניצוץ אלוקי. זה ענווה. אבל ברגע שאדם הוא לא ענו, ברגע שאדם הוא שולל איזו הופעה של חיים, הוא שולל איזו הופעה של חיים, ממילא פה מתפתח רוע. בפרטיות, בנקודת הפרטיות הזו, כבר יכולה להתפתח מידה שלילית. זה כבר צל מספיק כדי ש... שם יתפתח איזשהו אקרב קטן, או איזה נחש קטן, או איזה מזיק, איזה משהו. כך זה עובד, מה לעשות? כך זה עובד. אז מי שיש בו המידה הזאת כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. אין הכוונה כמה במובן כמה, שתיים. מכמה מיני רעות, כמה מיני רעות, פירוש הדבר, כן? כמה מיני רעות עיקריים. זה הכוונה כמה מנהרות. כן? אין הכוונה פה בניסוח מינימלי, כמה ולא יותר. אלא זה כמה מרכזיות מאוד, כמה מנהרות מרכזיות, שתחתן מסודרות הרבה רעות פרטיות. אבל עיקרי הרעות, כמה מנהרות, עיקרי הרעות, הוא כבר נמנע מהם. זה הכוונה פה. כי קשה מאוד לפרש את זה על הצד המינימליסטי, אחרת מה החידוש בענווה? מה החידוש? אם תגיד שזה רק כמה, אנחנו רוצים להגיד שענווה... זה יסוד המידות הטובות כולם. ברכה גדולה יש בה. כבר השיב נפשו מכמה מנהרות. כן. אז אתם כמובן מוזמנים לשאול פה על כל דבר שהוא לא מובן, כי הדברים האלה הם חידוש. מה? מה? אין לבסוף, כיוון שאין גבול לכלליות גם. העניין הוא, אין לבסוף, כי אין גבול לכלליות. אין גם. הגאווה, כן. הגאווה יכולה להגיע ל-49 שערים. הטומאה בכלל יכולה להגיע ל-49 שערים, שם היא נעצרת. כי השער ה-50 זה הנקודה הפנימית שאי אפשר כמובן לחלות אותה. אז הגאווה היא מוגבלת להגיע עד לנקודה העמוקה ביותר של הבחירה החופשית. אבל במקום שקלטה הבחירה, שם התחילה הסגולה. וזה בבחינה של גן נעול, מעיין חתום, אי אפשר להיכנס פנים. הענווה לעומת זה יכולה להיכנס גם לשער ה-50. יש לה שייכות גם לעולם הזה, עולם החירות. שהוא עולם שאין לו סוף. אין לו סוף. כן, אין לו סוף. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, העולם שכל מיני ברור. אז החיות המזיקות, כן, הענווה אומרת, הענווה אומרת, זאת אומרת, בעצם הנבואה שמדברים, שהנביא אומר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, שזה מדובר, על חיות הפריות, חיות הטרף של העתיד לבוא, הם לא ינשכו. הענווה, מקור הנבואה הזו, היא בענווה. זאת אומרת, הענווה יודעת שגם בנחש, גם בנחש, יש צד חיובי. זה שהנחש עוקץ, כן? זה לא אומר שהוא חיה רעה. זה שהארי טורף, זה לא אומר שהוא רע במהותו. זה אומר שזה שבעלי חיים טורפים, כך אומר הרב קוק, זה מאוד מעניין. תראו איך הרב קוק מסביר את יסוד הכעס. ממה נובע הכעס בתוך המציאות? ממה נובע הזעם של הארי או של הלוויה בשעה שהיא טורפת את הזברה? אומר הרב, הכעס ביסודו הוא כתוצאה מחוסר מציאת אפיקים של יצירה. אנחנו מכירים את זה מהאדם עצמו. שהאדם לא יודע איך להשתמש עם הכוחות שלו, לא יודע איך להוציא אותם לפועל בצורה... כן? בצורה מלאה, הוא כועס. תסתכלו מה קורה לאדם שרוצה לבנות שולחן. אבל הוא לא יודע איך עושים את זה. אז הוא מתעצבן באיזשהו שלב. העצבנות הזו מראה על כך שיש פה כוח יצירה שלא מוצא את הכלי המתאימים. נחתכת לו אצבע, הוא לא מצליח להוציא את המסמר, לא מצליח לדפוק את המסמר. למה הוא כועס? יש בו כוח יצירה, הוא באמת רוצה להיות נגר. אבל הוא לא יודע איך עושים את זה. עד שהוא ילמד את המקצוע, ירגיל את עצמו, ואז הוא יוכל לעשות, אז הוא יהיה שמח. שמחה זה כוח יצירה שמוצא את הכלים המתאימים כדי להתבטא. זה נקרא שמחה. אומר הרב, לוקח את המודל הזה ואומר, באורות הקודש, הכעס ויסוד היצירה. כל הכעס שיש בבריאה, אין הכעס שמצוי בבני אדם, אין הכעס שמצוי בחי. כל הכעס הוא בגלל שהיצורים, הופעות החיים, לא מוצאים את הדרך הנכונה להתבטא בצורה יצירתית. אז כועסים? לא שאלתי את הלוויה אף פעם. היא גם לא אמרה לנו, אבל עצם העובדה שלעתיד לבוא היא תאכל את התבן ולא תאכל בשר, אכילת הבשר, אגב, היא תמיד מורה על עניין של אכזריות. אכזריות. כן? כבש לא אוכל בשר. כי בכבש מוטבע בו יסוד התמימות. התמימות לא ייתכן שהיא תביא אדם לאכילת בשר. אכילת בשר היא מורה על אכזריות. לכן גם האדם אוכל בשר. האדם הותר לו לאכול בשר אחרי חטא אדם הראשון, כי אחרי חטא אדם הראשון, נפש האדם היא פחות עדינה. כוחות רעים, שליליים, כן? התפתחו בה, ואז צריך לתת לו לפחות שיוכל את החי, כי אם הוא לא יאכל את החי, הוא יאכל את חברו. אז אומרים, תאכל את החי, תאכל בשר. עדיף מאשר לאכול בשר בניך ובנותיך, להיות קניבל. כולנו היינו קניבלים, אם לא היינו מתירים, מותרים לאכול בשר. לכן גם מפה יש פה איזה נפקמינה, יש פה איזו השלכה מאוד משמעותית על כל עניין של חזון הצמחונות, או בכלל, העניין של הצמחונות. הצמחונות בטרם זמנה היא סכנה גדולה. גדולי הצמחונים הם היו אוכלי בשר אדם. גדולי הצמחונים וכל הטיפוסים שהחמלה הייתה אצלם, כן, באופן הזה, כלפי בעלי חיים, צערנו הרב, את כל הזעם הפנימי והאכזריות שנצברה בתוך הנפש, הם הוציאו אחרי זה לבני אדם. רצחו וטפחו והרגו ושרפו. מה?
מתוך
הסרה של אוכלים בשר. בוודאי. נפש אדם זקוקה לזה, יש בנו מידת אכזריות. הקדוש ברוך הוא אמר, תאכלו את החי. אל תאכלו בני אדם. אבל עתיד לבוא לא נאכל גם את החי. לא נזדקק לזה. לא נזדקק לפצות את יצר רע באכילת בשר. אכילת בשר זה מעין פיצוי ליצר רע. קח את הבשר ותשתוק. כן? לזרוק לאריה איזה חתיכת בשר כדי שירפה מאיתנו. אתה רואה אריה רודף אחריך, מה אתה עושה? אתה זורק איזה חתיכת בשר מהתיק. תברח מהר, איפה הוא יגמור? אתה כדאי שתברח עד אז, כן? אבל זה מה שאנחנו נותנים לה. לא, לא, אז בזה כמובן, יש סתירה, יש התנגשות בין שני דברים. הייתו שוקץ אותי, מוצא את דמי, מציק לי, כן, מחייר אותי, מעביר לי מחלות. תשמע, בשביל זה ספסטוקס. אבל אפשר להיות יותר יצירתי. לא יודע, אבל זה כבר, שוב, לא צריך להגזים את הדבר הזה, כן, אני זוכר בקיבוץ, שהיינו ילדים, אז היינו ישנים בחוץ, תחת קילות. קילות יש, מה שנקרא קילות, אתם מכירים את זה? היו מוציאים אותנו לדשא, והיינו ישנים בלילות מתחת לקילות, למה חדרים היו מלאים יתושים? יוצאים לאוויר החופשי, עם איזה קילה כזו נחמדה, ככה ישנים כל הלילה, כמו מה לכיפה. שנים היו עושים, בתור תינוקות ודאי, אבל אפילו זוכר, אפילו זוכר, כיתה ב' ג', אני זוכר עוד, תחת לקילות, אני זוכר, כן, עד היום אני זוכר את המקור המדויק שם בקיבוץ, איפה ישנו בדיוק. קילה. אז הנה, ראים יצירתיים, כבר התחיל להיות. אז לא היה פשוט תרסיסים האלו, כן? הרבה שנים. אבל זהו, אז קילה. אז עזבוב, חי לו בשלום, יתוש חי לו בשלום, כן? הוא עושה את שלו ואני את שלי, שלום ישראל. הפרדת גבולות, אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. אה, עשו תשתדלת. כן, עשו תשתדלת. אבל גם בזה לא להגזים, שוב, צריך מאוד מאוד להיזהר. זאת אומרת שההשתדלות לא תהיה השתדלות שהיא לא ראויה למדרגתי, כי אם אני אתחיל לחפש כל מיני השתדלויות כדי לחוס על חייו של היתוש, בסוף אני אוציא את הזעם הזה על מישהו אחר. לפעמים עדיף לקטול את היתוש, גם כשקוטלים יתוש, אז לא, איך אומרים, אם נמצא פה, לא לשבור את השולחן יחד איתו. לא צריך להגזים, אפשר רגע ריסוס עדין. כנף, כנף. לא צריך להגזים הדבר הזה. צערנו הרב. כל מיני תעלולי ילדות, אני זוכר, אצלנו בקיבוץ, השם ירחם. מה לעשות, כמה זעם היה בנו. אני זוכר כמה השתתפתי בזה, אבל... שם יחכם, סלח לי, אז אני זוכר בקיבוץ, היו משסים כלבים בחתולים. כלבים כאלה, פראים כאלו, כלבי מלחמה כאלו, כלבי זאב גרמני. היו משסים אותם לחתולים, החתול היה עולה על העץ, על עץ פקן, עצי פקן גבוהים כאלה. אז זורקים עליו אבן על החתול, שם ירחם, החתול נופל למטה, הכלב עשה אותו איברים איברים, שם ירחם, מה שהוא עשה. אנחנו היינו מלאי כעס פשוט, פשוט מלאי כעס. ילדים מתבגרים, מסובכים, בעיות זהות, אני יודע מה, חיים בבית יתומים, אני יודע באיזה חדר ילדים שם בקיבוץ, בלי אמא ובלי אמא, השם ירחם. אחרי זה, מה הפלא שאחרי זה מחשמלים חתולים ועכברים וזורקים אותם לירדן בתוך השק, מה הפלא? אז זה לא כולם, זה נכון. אבל אני אגיד לך, היה מי שהיה מבצע, וכל השאר היו... השם ירחם, את אבוני אני מזכיר היום, השם יכפר על כל זה. אבל זה ודאי נבנו, אני זוכר, מה, אנחנו לא זוכרים, כמה היינו עצורים וכמה... היו דברים ברור שהיינו משוחררים, היו דברים, היינו כיוונים שהיינו מאוד משוחררים. אבל יש הרבה דברים שאתה לא יכול לעשות, אין לך כסף לעשות, אין הכרה בכישרונות שלך, כולם צריכים לעשות דבר אחד, זה מין אדריות כזו, שירת הדשא, כולם צריכים לתת גובה, כולם שרים באותו טון, כן, מה שנקרא, זה נקרא שירת הדשא, הדשא קצוץ באותו הגובה. כולם שרים בטון אחד, אתה רוצה לשיר בטון אחר? היי, תחזור לשורה. אתה נחנק בתוך הנפש, מישהו חונקת אותך. אז אתה מתחיל להרוג חתולים, מה הפלא? אני לא בא להצדיק את זה כמובן. אבל מי שהיה נכנס לתוך הנפשות המסכנות האלו, אני אומר שלילדים מתבגרים בתקופות השנות ה-60 של הקיבוץ, מה אני אגיד לכם רבותיי, אל תקנו בנו בכלל. עם כל הדברים הטובים שהיו שם. ברוך השם, לקחנו משם הרבה דברים טובים. אין שום ספק. מגרש המשחקים שלנו היה מגרש משחקים הכי גדול בעולם. עוד לא היה מגרש משחקים, עוד לא ראיתי מגרש משחקים. זה כל הקיבוץ כולו. כולל ים כנרת. המשחק שלנו היה מתחת למים ומעל המים, איזה קילומטר פנימה לתוך הים, היינו משחקים מחבואים מתחת למים. מבחינה זו, פילי פלאי, אם לא היה זה בכלל, היינו הורגים את ההורים שלנו ואת המורים שלנו ואת כולם. והוא לפחות זה, כן? אבל אתה יכול לקחת נפשות כאלה, איזה כוחות, מה הפלא? שוברים זכוכיות, ומקללים מורות, ועם צפרדים בתוך היומנים, ובלגן, מה הפלא? מה הפלא? לא פשוט, לא פשוט. אז זה מה שנקרא בלשונו של הרב קוק, יסוד הכעס והיצירה. הוא באמת יוצר זהות מאוד עמוקה, לא רוצה להגיד מוחלטת, אבל זהות מאוד מאוד עמוקה בין כעס והיעדר יצירה, או היעדר יצירה מסודרת בתוך כלים מתאימים. כן, אז שאלה מצוינת.
יש גם חיוביות בזה, בכעס, שהוא בעצם חומר הבעירה שקוראים ליכולת
כן, כל הבעיה שברגע שהכעס מביא לכאוס, או כאוס, כן? מכעס מגיעים לכאוס מהר מאוד, אבל צריך להימצא מישהו ליד הכועס כדי שיסביר לו למה הוא כועס, תמיד, אם לא מזריך למה אתה כועס, לא מזריך למה אתה כועס, אתה יכול ליפול אפילו לידי ייאוש, וגרוע מזה לאכזריות. אדם כועס הוא אדם מאוד מסוכן. אדם כועס הוא אדם מאוד מסוכן. כשאדם נמצא במצוקה או ברעב פנימי של יצירה, תסתכל מה קורה לאדם שהוא רעב מבחינת מזון, הוא כבר לא שקט ולא רגוע. מה זה רעב רוחני? שלא לדבר על רעב רוחני? שאדם הוא רעב ליצירה מיוחד בדורות כמו שלנו? זה דורות עם רעב עצום ליצירה. אדם כזה שלא מוצא את נתיבי היצירה שלו, הכעס שלו יכול לגרום חורבן שלם. מה אתם רוצים? תסתכלו על כל הלב, תסתכלו. כל זה לכאורה מצד אחד זה מגונה, מצד שני זה מעיד על רצון עצום של יצירה, כל הכעס העצום שיש בציבור הישראלי, כבר אנחנו מתפלים על עצמנו, שלא לדבר על עמים אחרים שמסתכלים מה קורה פה, אף שגם בארצות אחרות לא חסר, בכל מיני בחינות, אבל פה אין ספק שיחסית למספר האוכלוסייה, זה הארץ הכי מעניין, לבחינת פלילים, תשמעו את הפלילים בבוקר, אל תשמעו, אבל תשמעו איזה סגנון של פלילים, איזה דברים פה קורים, כן, זה משהו לא נורא, בן שוגעים זה. עם הזה בלי נבואה, בלי מלכות, בלי בית מקדש, הוא משוגע לגמרי. משוגע לגמרי, זה לא יכול. עם ישראל זה כוחות אדירים, תסתכלו מה זה לנהל איזה 380 מיליון אמריקאים, נשיא אחד מנהל 380. פה אתה בקושי יכול לנהל 4 מיליון יהודים. כל אחד ראש ממשלה, איזה כוחות, זה לא יומן כסותם. אומה אמריקאית שלמה, קל יותר נהל מאשר נהל פה איזה קומץ יהודי. מה, איך מסבירים את הדבר הזה? אתם ראיתם פעם נשיא שם שמתחלף? באמצע הקדנציה? שתי קדנציות? כיף, אין שום בעיה. כולם חיים להם בשקט. שלבים, מבסוטים, מה הם רוצים? תן להם את סיר הבשר לגמור הסיפור. מה, הם צריכים יותר מזה? את קערת האורז, כן? מאו צ'יטונג, כן? איך אומרים? קערת הברזל, הוא קורא לזה, שכל סיני יקבל קערת אורז. יש לו קערת אורז, הוא נותן לך לחיות בשלום, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. שום בעיה. פה? איזה כוחות יצירה, איזה תביעות עצומות, איזה בקשות פנימיות יש לכל יהודי ויהודי, לא יאומן כי סופר. שופטת שופטיו, כל הזמן מבקר, יש תביעה עצומה. אז כדי לעמוד בראשו של עם כזה, זה מה שנאמר על המלך, שהוא לב כל ישראל, מלך ישראל, המלך האידיאלי, דוד המלך, מלך המשיח, כן, אלו טיפוסים שהם לב כל ישראל, כלומר, הם יודעים, הם מרגישים את כוח היצירה של עם ישראל, ויודעים גם להוביל אותו לביצועים, לפעולות הנכונות שלו. אבל עד שלא ימצא המלך הזה, אז אנחנו במצוקה מאוד גדולה. מה? זה לא יכול להיות כך סתם. מלך הוא מתפתח מתוך תודעה נכונה, של גישה מרכזית, של הצבת המטרות של האומה בצורה נכונה, שמה אנחנו, מי אנחנו, מו אנחנו. זה תלוי בהרבה תנאים. הופעה של מלך המשיח, הכוונה. הדמוקרטיה זה תקופת מעבר, זה מלכות של שעה שמכינה לקראת המלכות העתידית. המלכות העתידית היא תערובת של, המלכות העתידית היא דרך האמצע בין דיקטטורה ודמוקרטיה. כן? כי הרי גם בדיקטטורה יש צד אמיתי. הרגע מלך ישראל הוא דיקטטור קצת. הוא פורץ לו גדר, הרוגי מלכות, זה דיקטטורה. אבל זה דיקטטורה במינון הנכון שלה. מצד שני הוא גם דמוקרט. כי לעולם הוא לא עושה דבר שהוא נגד, כן? האינטרס האמיתי של העם. זה דמוקרטיה במיטבה, להבין מה רוח העם באמת, מה שנקרא איש אשר רוח בו, שיודע להלך כנגד כל רוח ורוח. מלך ישראל הוא דמוקרט ודיקטטור, אבל בדרך האמצע. כשאתה מחבר דמוקרטיה ודיקטטורה באופן אמיתי, מה שיוצא זה מלכות ישראל. ולאט לאט אנחנו מתקדמים. פעם היה דיקטטורה, כן, פעם היה אנרכיה, כן, אחרי זה דיקטטורה, דמוקרטיה, והשלב הבא זה...
לא. לא, עכשיו אנחנו...
לא. אנחנו עדיין יותר מדי בתוך המאורעות כדי להבין מה זה. אי אפשר לבוא ולשפוט את המאורעות בזמן התהוותם. אנחנו צריכים להתרחק מהמאורעות לפחות 20-30 שנה כדי להבין מה היה פה בכלל. לאט לאט. לאט לאט. כן. אמרנו, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. מי שהגיע אל מעלה זאת, הנכבדת, כן? היא קרויה נכבדת מכיוון שהיא בעצם מייצגת את עיקר הכבוד האנושי. אור הכבודי, כן? אור הכבודי, למי אומר דוד, אור הכבודי, זו הנשמה. הוא רוצה לעורר את נשמתו, אור הכבודי. המעלה הנכבדת הזו, למה היא קרויה נכבדת? מכיוון שהיא מציינת את פסגת הכבוד האנושי. פסגת הכבוד האנושי, זו מידת הענווה. זו מידת הענווה. או בלשונו של הרב קוק, איפה זה מוסר אביך? יש פה? שמה, מה זה שמה? לא, זה פה. איך הוא קורא מידת? אה. אז איך הוא קורא לענווה? דרך הגאווה אנחנו מבינים פה מה זה ענווה. אבל שהוא רוצה באמת להגדיר את הענווה הרב, הוא מגדיר אותה דרך הגאווה, אבל מזה אנחנו שומעים יפה מה זו ענווה. הוא אומר ככה. אין בכל המידות הרעות מידה מגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות כמו הגאווה. אז מה זה הדר הרוחניות? ענווה. זה פסגת הכבוד האנושי. או בפסקה א' הוא קורא... איך הוא קורא לענווה? הוד הרוח. הגאווה מסלקת את כל הוד הרוח. הוד הרוח. הוד הרוח, כן, הוד ויש הדר. זה הפנימיות של הרוחניות, כן? זאת אומרת, הענווה זה הפנים שבפנים. הרוח בעצמה היא דבר פנימי, ויש פנימיות שבפנימיות. לא משנה, ניגנס למושגים אלה. אבל זה כבוד האדם. זה כבוד האדם. זה כל האדם. ענווה. סוף דבר, הכל נשמע. כן? את האלוהים יראה. ענווה. אז מי שהוא הגיע אל מעלה זאת הנכבדת, עושה מצווה, ומקבל שכר לפי גודל ענוותנותו. עושה מצווה, יש פה התקללות, כן? ביטול לרצון האלוקי, לעשות מצווה זה לקיים רצון השם בצורה המעשית. אבל אמרנו שלא די לקיים בצורה המעשית, צריך גם... לקיים בצורה הנפשית, זה ענווה. זאת אומרת, אתה יכול לקיים מצווה, אבל באמת לא להתבטא לרצון השם יתברך. אף על פי שאתה מקיים מצווה, אבל אם היה לנו, אני יודע, איזה ברומטר פנימי, מה היינו רואים שם ברומטר הפנימי? שאתה לא עם השם יתברך, בזמן שאתה מקיים את המצווה, כי אין לך ענווה. אתה לא מתבטל באמת לרצון השם. בשעה שאתה מקיים מצווה, הרצון הפנימי שלך, מה שנקרא כוונה, הכוונה הולכת בכיוון של אנוכיות. אתה חושב על כבודך שלך, או שדעתך לא הנתונה לקיום המצווה, זה משעמם אותך, אתה מקיים את זה ממש כמצוות אנשים ולומדה, כן? אתה עושה איזה מעשה כזה שגרתי, אבל הנפש לא שם. היא הולכת לטייל במקומות אחרים לגמרי. במקומות אחרים. אתה יושב כאן ומחשב באספמיה. כן? חושב על ארץ רחוקה, אתה בכלל נמצא בעולם אחר, אתה יושב ככה ואתה בכלל שם באמריקה, ואתה מטייל בנצואלה, בקולומביה, והנה אתה פה בזה ושם. איפה אתה מצוי? זה חוסר ענווה. כן? בסדר. אבל יש פה מצב של חוסר ענווה. לכן הוא אומר, הענווה בפסגתה היא מאפשרת לאדם להיבטא לרצון השם גם במעשה, זו המצווה, אבל גם בלב. שיש את החיבור בין השניים, מה נוצר מחיבור בין השניים? מה נוצר מענווה פנימית וקיום מצווה מעשית? מה נוצר? אומר לנו כאן, איך קראת? כן, אבל אנחנו קוראים לזה בלשונו כאן, ומי שהגיע לזאת המעלה הנכבדת, עושה מצווה, הוא מקבל שכר לפי גודל ענוותנותו. זאת אומרת, קיבול השכר על המצווה, ואמרנו פעם שעברה, שמה זה שכר? שכר זה הדביקות, זה הדביקות. לפי גודל ענווה. הכל תלוי בטיב המילוי. אין צדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבה. מעשה הצדקה, כן? מעשה הצדקה הוא משתלם, שלמותו של המעשה הוא לפי חסד שבו. כמה ממידת החסד יש בתוך המעשה? המעשה הוא לא מספיק. הוא צריך להיות ממולא בחסד. כן? זה שלמות המעשה, זה שלמות הדביקות, מעניין. כך בנויה הדביקות. במילים אחרות, מצווה וכוונה. זה הביטויים שאנחנו רגילים לדבר בהם בדרך כלל, גוף ונשמה. מצווה וכוונה. הכוונה היא מבטאת את הענווה. הכוונה היא מבטאת את פניית הנפש לרצון השם יתברך. זה הענווה. כוונה זה לא סתם כוונה פה בשכל. הרי אני מתכוון. לא. הכוונה היא מבטאת הלך רוח פנימי. זה כמו שאתה אוהב מישהו ואתה עושה למענו משהו. אז אתה גם עושה למענו משהו, אבל אתה גם... אתה גם מבטל עצמך למענו. כן? כולי אוזן. אתה לא רק שומע באוזן. כולך נהפך לאוזן. זה משהו אחר. כולך אוזן. כל כולי, אתה מסתכל עכשיו עליי, אני אוזן. כן? כמו שאומרים אדם, בשעה שהוא מניח תפילין, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לאדם בשעה שהוא מניח תפילין? איך קוראים לו? תפילין קוראים לו. כך אומר רבי ירוחם ממיר. כן? כך אומר רבי ירוחם ממיר. הוא אומר, שאדם מניח תפילין, עכשיו זה קוראים לו תפילין. שעדיין מתעטב בתלית, עכשיו קוראים לו תלית. כך קוראים לו תלית, תלית. זה לא שעכשיו, אני יודע, רק היא נמצאת על גופו, אבל בתוכו הוא לא תלית, בתוכו הוא שחקן גדול, בתוכו הוא רואה עכשיו סר, בתוכו הוא... לא יודע מה הוא עושה. הוא מפוזר על פני כל העולם כולו. כולו תפילין, כולו תלית. זה מדרגה גבוהה. לכן אדם שעסוק במצווה, פטור מן המצווה. למה הוא פטור מן המצווה? מה, אני לא יכול לעשות כמה דברים בעת ובעונה אחת? לא! שאתה עושה מצווה, אתה לא... אתה לא יכול לעשות משהו אחר, כי כולך שם בפנים. ואם תאמר שאין במצווה די חשיבות כדי שכל כולי יהיה בתוכה, תהית, אתה לא מבין מה זה מצווה. אם אתה חושב שזה בזבוז משאבים להפנות את כל הכוחות לברכת שהכל נהיה בדברו, כאילו אתה יכול, כן. סליחה, בירחתי? אני לא זכר אם הוא בירח בכלל. איך אתה יכול לשכוח שבירחת? איך אתה יכול לשכוח שבירחת? הרי אם בירחת מכל הלב, זה מלווה אותך כל היום. זה יתביע את חותמו עליך בצורה כשאתה לא יכול לשכוח. מה זאת אומרת בירחת? ודאי שבירחת, זו שאלה. כל עצמתי תאמרנה שהכל נהיה בדברו. איך יכול להיות שכחת? אז העוסק במצווה פטור מן המצווה. כי אין לו אפשרות לקיים מצווה אחרת. ושמו נקרא לפי המצווה. ממש, עד כדי כך. לפי המצווה שהוא עושה, זה שמו. זה לומד רבי ירוחם ממיר, המשגיח הגדול ממיר, 25 שנה. כן, הוא נסע בתואר המשגיח, כן, הוא היה בעל מוסר גדול מאוד, ספרים שהשאיר, כתבים שהשאיר אחריו, דברים באמת מופלאים ויוצאים מגדר רגיל, קצת כדי לעמוד באמת על, ה, על הכבשן האדיר הזה של תורת המוסר של הישיבות באירופה. הישיבות האמיר, סלובודקה, נוברדוק, איזה קור היתוך זה היה, איזה חום שם היה בפנים, זה 3,000 מעלות. לא יומן כסופר, רואים את זה בכתבים שלהם, סגנון שלהם. אז רבי ירוחם אמיר, הוא מביא את הרעיון. אז הוא אומר שכאשר מנוח מבקש לשאול את המלאך מה שמו, זה לא מזמן זה, כן? פשוט נזיר, פשוט נסו. אז מנוח שואל את המלאך, תאמר לנו מה שמך כדי שנוכל לכבד אותך. נדע מה שמך, נדע. נוכל לכבד אותך, אתם מכבדים אותו, לא יודע. בדיוק איך עושים, אבל לא משנה, אם נדע את השם שלך, נדע. לזהות אותך, לכבד אותך. אז אומר להם המלאך, למה תשאל לשמי והוא פילאי? למה אתה שואל? אומר רשי, מה זה למה תשאל לשמי והוא פילאי? הוא פילאי, פירוש דבר, השם שלנו הוא לא שם קבוע. שמותינו משתנים לפי שליחותינו. כלומר, אם אני הולך להעביר אש, אז איך קוראים לי באותו זמן? אש. אם אני עכשיו הולך להציף מים, איך קוראים לי? מים. כלומר, השם שלי משתנה. וזה הוא לומד שגם אדם, שעה שהוא מקיים מצווה, הרי גם אדם הוא מלאך, יש שליחות. אנחנו גם מלאכים, אנחנו שליחים. כל פעולה שאתה עושה, כרגע אתה שליח. כרגע אתה צריך להיות מסור לעבודת בעל הבית. הרי ידוע שאדם שהוא עובד בשדה חברו, נגיד שהוא סחור לו למלאכתו כדי לסכל אבנים. הוא חייב להשתמש בכל כוח גופו. בכל הזמן שהוא נתן לבעל הבית כדי לסכל אבנים. בכל המחשבה הנצרכת לסכל כהלכה. בכל הדמיון, בכל הרגש. עד כדי כך. כמובן שאי אפשר לדרוש, מכיוון שאי אפשר לדרוש זה מאדם. אבל באופן אמיתי, שאני סוחר אותך לסכל אבנים בשדי, זה תלוי לפי התנאי שלנו, כמובן. אני יכול להיות שאני אזכור אותך, כן? באופן אמיתי, אני יכול לזכור אותך ולהגיד לך, תשמע, אני מבקש שבשמונה שעות הקרובות, השדה הזה ירק מאבנים. לא אכפת לי איזה כוונה אתה מכוון בזה, אתה לא צריך לכוון לטובתי דווקא, שאתה אוהב אותי מתוך... לא, עזוב, אתה פטור מזה. תרים את האבנים, תוציא אותם, זה הכל. אז בסדר, על פי התנאי שבינינו, הסכים שאני, אז זה רק את פעולת, את הפעולה הטכנית. כי זה לא מצווה. אבל שזה מצווה, אנחנו מתבקשים ליותר. בתנאי, בין חברים, יכול להיות שהוא מבקש ממני רק לסלק את האבנים. אבל מצד האמת, כשאתה סחור ומלאכת בעל הבית, אתה צריך לעמוד בתנאים שקבעתם. ומהם התנאים שקבע הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל? אנחנו יודעים. אלו תנאים מאוד ברורים. והתנאים של קיום המצוות הם תנאים מאוד חמורים. לרשע אמר אלוקים, למה לך לספר חוקיי? אם אנחנו רוצים באמת לספר חוקיו של השם יתברך, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה אמיתית. צריך מאמץ גדול להשקיע את כל כולנו בפנים. רבי יוחנן שהיה מגיע לפסוק, וקרבתי עליכם, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים, והשקיע שכר השכיר, משהו כזה, בחר רבי יוחנן על הפסוק הזה, וקרבתי עליכם, והייתי עד ממהר. ריבונו של עולם אומר לנו, אם אתם לא תקיימו את המצוות כמו שצריך, אני אהיה העד על מה שעשיתם. וקרבתי עליכם, והייתי עד ממהר. כן? במחשפים ומנעפים, אמר רבי יוחנן, כדהבי מתי להי קרא, כך כתוב שהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. מה הוא היה אומר? עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, תקנה יש לו? טוב, הפסוק הזה בעצם עורר ברבי יוחנן את ההבנה העמוקה, מה זה האחריות של עם ישראל? מה ריבונו שלם רוצה מאיתנו? את עומק התביעה האלוקית מעם ישראל, זה יסוד הסבל של עם ישראל. כל יסוד הסבל של העם הזה, במשך כל כך הרבה שנים, זה בגלל שאנחנו מתקשים לעמוד בתפקיד. אנחנו מתקשים להיכנע. עם כשעורף, אתה. אנחנו מתקשים לבטל את הרצון לפי המידה שהשם רוצה שנבטל. הוא רוצה מאיתנו הרבה. עבד ששוקלים עליו כבד חמור. מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? אשרינו בתוך חלקנו, מה נעים גורלנו? יכול להיות גם נעים, כן? יכול להיות טוב. אבל צריך להשלים התפקיד, והתפקיד שלנו זה להיות מסורים, זה נאמנות עצומה, וכל ביתי נאמנו. אברהם הוא אבי, אין מה לעשות. זה תפקידנו, וכך יפה לנו, וקיבלנו גם את הנפש המתאימה לבצע המלאכה כזו. וכל ניסיון להשתמט, כל ניסיון להשתמט מעומק התפקיד, מעומק התביעה הזו, זה דבר שהוא מסב לנו צרות כבדות מאוד. צרות מאוד כבדות. אי אפשר להיות כגוי הרצון. אי אפשר להוריד את הדגל לתחתית התורן. תאמינו לנו, ניסינו. וכל אחד מאיתנו ניסה. ניסינו להיות אנשים קטנים. ניסינו להיות ראש מחט. במקום להיות מחטים. ככה רציניים. הולכים, מסירות נפש. ניסינו הכל! ניסינו להתחמק מתפקידנו. זה לא עבד! לא עבד, לא עבד. מישהו יכול להוכיח אחרת? בבקשה. עוד פעם מנסים עכשיו מדינת כל אזרחיה, ועוד פעם להידמות לגויים. די, כבר היינו בסרט הזה. סחור ימות עולם, בינו שנו דור ודור. לא, זה לא סתם, זה מצווה מן התורה ללמוד היסטוריה. צריך ללמוד ממה שהיה. אדם לא לומד, לא לומד. מה אתה חושב? שאם אתה עכשיו ממציא את זה, אתה תצליח מה שלא הצליחו קודמך, אתה יודע כמה כבר ניסו לשבש את התוכנה של עם ישראל ולא הצליחו. אז עוד פעם אתה רוצה להביא שואה וכליה לעם ישראל. עוד פעם אתה מנסה עכשיו לצייר את העם הזה. לא סבלנו מספיק. עוד פעם אתה רוצה להכניס אותנו בתוך ה... די, מספיק עם הגשנות הזו. זה משהו לא יומן. עם כשאוהב אותה. עם טוב. עם עם רצון. רוצה להבין, עם ישראל. רוצה להבין. רוצה להבין. באמת, רוצה להבין. יש לו באמת זכות ולומר שבאמת עם ישראל רוצה להבין. כל קשיות העורף הזו, אומר המהר"ל, היא נובעת כתוצאה מהתכונה השכלית של עם ישראל. קשיות עורף זה תכונה שכלית. מה שאין כן, ומישהו בהמי וחומרי, אין לו קשיות. נותנים לו מכה, תנו לפרה מכה, ישר, אופ, נכנעת. זה תכונה חומרית. החומר הוא נכנע בקלות. למרות שהוא ביסודו, הוא שובב. אבל ברגע שכוח חזק מנו פועל עליו, הוא נכנע. מה שאין כן שכל. שכל יכול להיכנע רק לאמת. מדהים. לא למכות, לא ליסורים, לא לכלום. אתה תקע אותי? אני אבעד ביסורים, אני אקלל אותך, אני אתמרד נגדך. אתה לא תלך איתי עם כוח. לא. רק באמת. אתה רוצה לכבוש אותי? תכבוש אותי באהבה. אתה רוצה לכבוש אותי בכוח? לא תצליח. אני אתמרן. אני אהיה בתוך הצינוק ואני אקלל אותך ואת אבי אביך. לא תשיג אותי. זה, זה, זה דור לא חומרי. זה דור שכלי מאוד. באופן אמיתי. למרות כל המעשים שנעשים. זה דור מאוד שכלי. אתה לא יכול להוציא אותו מדיסקוטקי עם איזשהו כזה, עם איזה צלצול באצבע. לא עובד. אתה יכול להוציא אותו משם רק אם תציע לו דבר אמיתי יותר, עמוק יותר. אבל די להשלוט את העם הזה, די להשלוט את העם הזה, די להציע לו נזיד עדשים, זה לא שייך לנו. זכינו בבחורה. כן. ומי שהגיע על מעלה הזאת הנכבדת, עושה מצווה, הוא מקבל שכר, לפי מה? לפי גודל, ען ותנותו. למה? כי הענווה שורש העבודה. ומעשה קטן של הענווה מתקבל לפני השם ברוך הוא אלף ידות יותר ממעשה גדול של הגאווה. למדנו פה עוד דבר. מעשה קטן של הענווה מתקבל יותר ממעשה גדול של הגאווה. אנחנו רואים איך כל דבר מקבל את ערכו. הגישה הכמותית אומרת, כך אמר בלעם, מה אני מקריב לך שבע קורבנות, שבע מזבחות, עורך בלעם. כמה יקריב לך אברהם אבינו? אחד. כמה יצחק? כמה יעקב? שתיים, שלוש. אני שבע, כנגד כל האבות אני מקריב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הולך בכמות, אבל מה קורה בתוך הלב שלך? בתוך הלב שלך מה קורה בשעה שאתה מקריב שבע קורבנות? עורך לי שבע מזבחות. מה קורה בתוך הלב שלך? מפה זה מתחיל. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו להביא שבשמיים. במילים אחרות, מה נותן למעשה את הנפח שלו? מה נותן למעשה את ברכתו? התוך. המקרה זה הענבה. יחס של הענבה. העני שמביא את קורבן העוף. עולת העוף. ריח ניחוח היא של השם. אומר רשי, שם חזן, כבר ידוע שהעוף אין ריח יותר נורא מהנוצות של העוף. אז מה זה ריח ניחוח היא ש? אומר רשי, עולת העני חביבה לפני השם יתברך. הוא מביא מעט, אבל הוא מביא מתוך רצון למסור את הנפש. להתנדב לקדוש ברוך הוא. לעשות מאמץ. לכן המעט חשוב לפני הבורא, כרחמנה לי בבית. לי בבית. כמובן שאם אתה יכול להביא הרבה ואתה מביא מעט, ודאי וודאי. אם אתה יכול להביא הרבה, תביא הרבה. אבל אם אתה יכול להביא מעט, אל תדאג. אל תדאג. היחס הנפשי שלך להבאה, הוא יגרום שהמעט הזה ייחשב כרב, ובהתאם גם ברכתך. בהתאם גם ירד עליך שפע אלוקי. אז המעשה קטן. וכן אמרו רבותינו, מביא את המאמר הזה, וכן אמרו רבותינו, אחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז המעט הזה הוא כבר נקבע בכתר העליון. מכיוון שיש פה כוונה לשם שמיים, המעט נקבע בכתר העליון, וזה לרצון לפני השם. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אגב, צריך לזכור עוד דבר, שהריבוי או המיעוט, זה לא תלוי באדם. יש אדם שיש לו, כמו שאמרנו, יש אדם שאין לו, זה לא תלוי. אבל הלב הוא בידיים שלך. הלב הוא בידיים שלך. לא באים אליך בטענה במה שלא מסור בידיך. מה אני אעשה? אין לי כסף. יש לי 5 אגורות ולא יותר. מה אני אעשה? אז תן 5 אגורות במסירות נפש. תן 5 אגורות. תן 5 אגורות מתוך התחשבות עם אני. מתוך רצון לעזור לו. תן לו. אה, מצוין. הבאת לידי ביטוי. המלכת את הקדוש ברוך הוא, המלכת אותו על רצונך. מבחינה חיצונית, נתת 5 אגורות. זה מה ש... אין טענה כלפיך. זה מה שאתה יכול. בוחנים את נקודת הלב שלך, כאשר באופן חיצוני אין בידך לעשות מעשה, בוחנים את נקודת הלב. וכן אמרו רותינו, אחד המרבר ואחד המית, ובלעד שיכווין ליבו על השמיים. אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא. כי תואבת נפשו, היא תואבת נפשו, שנאמר תואבת השם כל גבל לב. למה גאוותה נותן לקדוש ברוך הוא? למה גאוותה נותן לקדוש ברוך הוא? מה הוא רוצה? הוא רוצה, א', שאנשים יאמרו שהוא צדיק, ב', לקבל מהקדוש ברוך הוא שפע כדי להתגאות בו. לכן זה תואבת השם ברוך הוא. הגאוותן שהוא מבקש מהשם להשפיע לו בריאות, עושר וחוכמה, הוא לוקח שפע אלוקי, הוא משתמש בו כנגדו. עד כדי כך. זה יכול לקרות סתם בכל מיני מדרגות של גאווה. כל אחד בכלל צריך לשאול את עצמו בשעה שהוא מבקש מהשם חוכמה, חוננו מאיתך חוכמה בני ודעת, מה הוא עושה עם החוכמה הזו? בשעה שהוא יודע את התשובה לשאלת התוספות בשיעור. והנה, הרב שואל, מי יודע? הוא מרים את האצבע ואומר. הוא אומר את התשובה. למה זה שימש? למה זה שימש? אותו חוכמה שלך. האם זה שימש לפאר את שם השם יתברך, לחבב את התורה הלומדיה, או למקד את תשומת הלב אליך? זו שאלה. זו שאלה. אז זה מה שיכול לקרות, אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא. כי היא תואבת נפשו שנאמר, תואבת השם, כל גבל לב. כן? הוא מקיא את זה כביכול. תואבה, מקיא את זה, לא מקבל את זה. למה הוא לא מקבל את זה? מכיוון שאין פה מערכת יחסים נכונה של בורא ונברא. לכן הוא מקיא את זה. יש פה התנגשות חזקה מאוד בין הרצון העליון לרצון האדם. בכל מקום שיש התנגשות מן הסוג הזה, אז יש הקאה. גם ההקאה שמתרחש בתוך גוף האדם זה כתוצאה מדחיית הגוף את דבר המאכל. המאכל לא מתקבל על הגוף. אז יש הקאה, ובגעלה נפשי אתכם. גועל נפש. הנפש גועלת את הדבר. זה לא מתאים לחוקי הנפש. אדם רואה מראה לא נעים. אתה מרגיש עניין. אתה מרגיש... מה זה? החוקים האסתטיים של הנפש דוחים את המראה. אין כלי לקבל. זה סוד גדול. יחסי הגומלין שבין המשפיע והמקבל. איך אתה עומד מול הבורא? איך אתה מתאים את עצמך אליו? זו השאלה הגדולה שעומדת כאן. אז תואבת השם כל גבל לב מציין מערכת יחסים לא בריאה, לא נכונה, בין הרצון האנושי לרצון האלוקי. ומה היא? כשהאדם הוא בעל גאווה. זה עומד בסתירה מוחלטת עם כל מהלך המציאות. כל מהלך המציאות. כי השם מלך גאות לבש. הוא לובש את הגאות. זה לבושו. אתה מתהדר בלבושו של מלך. לא שייך. שנאמר תועבת השם כל גבל לב. ובעבור זה צועק ואינו נענה, שנאמר גם כי תרבות תפילה, אינני שומע. למה אני לא שומע? כי אני לא שומע מישהו שמכיר בכוחי ובישועתי, שצעקתו היא לא ביטול, צעקתו היא טענה. צעקתו היא בעיתה ביסורים. זה צעקת הגאוותן. צעקת הגאוותן זה, אתה לא עושה את התפקיד שלך כמו שצריך. מי בכלל, איך אתה מעיז בכלל לעשות לי דברים כאלה? ארבעה בנים למלך. אחד לוקה ושותק, אחד לוקה ומבעט, אחד לוקה ומתחנן. ארבע סוגים. כל אחד מגיב אחרת על היסורים שיש לו. הגאוותן שהוא מתפלל, הוא בא עד חצר המלך וצועק מעבר לחומה, אתה מלך אתה! אתה מלך אתה! כך הוא צועק. לכן תפילתו לא מקובלת, כי זה לא יחס נכון. היחס הנכון הוא בבחינה של לוקה ומתחנן. לוקה ומתחנן. תחנונים ידבר רש. כשאתה בא לפני ריבונו של עולם, אתה צריך לדעת שאתה לא זכאי. לא מגיע לך דבר. רק מתוך הבנת היסוד הזו של, של חסד אל כל היום, אתה יכול לבקש. רק מתוך זה. זה בדיוק עניינו של הענב. זה בדיוק מה שמבין הענב. הענב שהוא שם את הכתר על ראשו של הקדוש ברוך הוא, ממעלה באופן אוטומטי, הוא מבין שהוא בריאה, פחותה ושפלה, שכל קיומה תלוי בחסד השם. כך הוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילתו. לא מגיע לו דבר, רק מצד מה שהשם רוצה בקיומו. ואז אתה יכול להתפלל ולהתפלל חזק. ריבונו של עולם, אתה שבראתני לכבודך, ובחסד גדול יחייתני עד היום הזה. והנה עכשיו, ביסורי הקשים, כבודך לא מתגלה. ואתה שאמרת שאני בנך, ואני שייך לעם שלך, איך בניך מבוזים, ואיזה חילול השם נגרם. תגיד מה שאתה רוצה, הכל מתאים לשיטת הענווה. מצוין. אתה יכול עכשיו לעסוק בפלילים, הקדוש ברוך הוא, ויפלל פנחס, מלמד שעסק איתו בפלילים. איזה דיבורים, שופט כל הארץ לא יעשה משפט. אבל נקודת המוצא של אברהם שהוא אומר את זה, זה ענווה. גאוותן יכול להגיד אותו דבר בדיוק. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אבל כשאברהם אומר השופט כל הארץ לא יעשה משפט, למה הוא מתכוון? ריבונו של עולם, שמך מתחלל. מה יגידו הגויים? זה מה שאומר משה רבינו בפרשת השבוע. עמך אשר הוצאת מבלי יכולת להביאו לארץ, מה יגידו הגויים, ריבונו של עולם? הרי אתה, קידוש השם וחילול השם זה לעיני הרועים. מה יגידו הגויים? זה הכבוד שלך? לא, זה לא כבודי. זה לא כבודי. מי אני בכלל? אבל בגלל שאני כלום, אני מבין מי אתה. אתה מכובד, ותראה איך אתה פוגע בכבודך. כביכול. כביכול. זה תפילה. הגאוותן לא מדבר כך. הגאוותן בא בטענה, ריבונו של עולם. מי נתן לך את הזכות לצייר אותי בכלל? אתה יודע אם יש לך עסק? אתה יודע אם יש לך עסק בכלל? כך הוא פונה אליו. אולי לא באופן ברור, אבל בתוך תוכו באופן סמוי, הוא לוקה ומבעט. לוקה ומבעט, לוקה ושותק, לוקה ומבקש עוד. כן? לוקה ומתחנן. ארבע סוגים. זה הגאוותן. אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברור כי תאוות נפשו, שנאמר תאוות השם בלב, ובעבור זה צועק ואינו נענה, שנאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע. ועושים מצוות וטורפים אותם בפניו, שנאמר מי גם בכם ויסגור דלתיים. ויסגור דלתיים. לא מקבלים את זה למעלה. עושים מצוות. עושים מצוות וטורפים אותם בפניו. מה זה טורפים אותם בפניו? מה זאת אומרת שטורפים אותם בפניו? לא מקבלים את זה למעלה. המצוות לא עולות למקום העליון. בואו נתאר לעצמנו את המקום העליון כמקום שבו יש ציפייה, יש בו ציפייה, למה? לראות איך הבריות, איך הבריות, כן, הם נמשכות ועולות אל הרצון האלוקי. זה עניין של המצוות. כלומר, מתי המצוות עולות למעלה? רק כאשר הם ביטוי אמיתי לעשיית רצון השם יתברך, מתוך ענווה. אבל הגאוותן שעושה מצוות לא מקבלים למעלה, למה? כי הוא לא מכריז במצוותיו, הננו לך עבדים. אז לא מקבלים למעלה? אתה עושה מצוות, מה אתה מצהיר בכך? שאתה עושה מצוות, מה אתה מצהיר בכך? אני רוצה לשמוע. עשית מצווה. מה זאת אומרת שעשית מצווה? שאתה יכול מה? שאתה יכול להיות עבד השם? או שאתה... זו שאלה. שאתה עושה מצווה, מה אתה מכריז? זו השאלה. האם אתה עושה מצוות אנשים מלומדה, אתה רדום? האם אתה מכריז, אני חשוב, תסתכלו איך אני מקיים מצוות, האם אתה מכריז, אני עבד שלך, ריבונו של עולם? מה אתה מכריז? בעולם העליון, כביכול יש המתנה לראות מה האדם מכריז בקיום מצוותיו. לעזור בני אדם זה גם כן איזה חשיבה. יש מדרגות מדרגות בזה. יש אדם שעושה מצוות כדי לעזור לבני אדם. יש אדם שעושה מצוות כי השם אמר ונעשה רצונו. אני רוצה לקיים רצונך. אמרת, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כן, יש סיבות ומניעים שונים למה אדם מקיים מצווה. והדלתיים האלו שפתוחות למעלה, הדלתיים האלו שפתוחות, כאילו הקדוש ברוך אומר לנו, בואו אליי. תתקרבו, תיכנסו לתוך עולמי. זה הדלתיים. הדלתיים הפתוחות זה דלתיים של עולם עליון, של עולם השפע. עולם השפע הזה, מי שנכנס לשם, הוא יורד עם שפע גדול ועצום. זאת אומרת, בשעת קיום המצווה, אתה צריך להתרומם למקום מאוד עליון, להיכנס בדלת, ולצאת משם עם רכוש גדול. קיום מצווה, למה הדבר דומה? הוא צריך להיות דומה למה? למצב שבו המלך מזמין את בן המדינה לארמון, לאוצר, ואתה לוקח ויוצא. אבל ברגע שאתה מגיע לאוצר המלך עם כוונות זדוניות, מה עושה המלך? הוא סוגר את הדלת. אתה לא יכול להיכנס שם בפנים. אבל כשבאת עם פתקה, אולי באת, אתה עושה מצווה. לכאורה, כן? תכניס אותי, אני עושה מצווה. לא. אתה לא מכיר במלכותי במצווה. לכן אתה לא יכול להיכנס לכאן. תעמוד בחוץ. תעמוד בחוץ. תשפר את הופעתך. תקיים את המצווה בכוונה נכונה, אז תיכנס. תיכנס פנימה, תפשפש באוצרותיי, תצא עם כל הון שבעולם. אין שום בעיה. בגישה של גאווה, אי אפשר להיכנס לאוצר המלך. נקודה. אפשר להיכנס? אף שאתה בא עם חותמת של המלך, מצוות. מצוות, לכאורה, מצוות. אתה ציווית בתורתך, כן? המצווה הזו. אבל קלקלת, פגמת, לא קיימת על האופן הראוי. עשה דברים לשמם, דבר בהם, עשה דברים לשמם, דבר בהם לשם פועלם. כן? לא כיוונת לזה. תשאר בחוץ. עם כל התעודת זהות שלך. אין לי זה. כן. כן. ובעבור זה צועק בנונה שנאמר, גם כי תרבו וכו'. עושים מצוות, אגב, תנים, ועושים מצוות וטורפים אותם בפניו. שנאמר, מי גם בכם ויסגור דלתיים, דלתיים העליונים. הוא מביא קורבן ואינו מתקבל. שנאמר, מי ביקש זאת? מידכם רמוס חצריי. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. מה זה חצר? זה המקום שאליו מביאים את הקורבן. כן? זה האולם. רמוס חצריי, שלשם, היכל, שלשם האדם מביא את קורבנו. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. כלומר, ההליכה בתוך ההיכל היא בעצם רמיסה. אתה רומס. כן? זה דומה מאוד למה שנקרא נעתרות נשיקות שונא. כן? שאדם שונא והוא מנשק את חברו, איך מרגיש השני? הוא מרגיש הרגשה לא טובה. זה נקרא נעתרות נשיקות שונא. נראות או נדמות מרובות ומעיקות וכבדות, זה לא נעים. אבל נשיקה של אוהב, זה תענוג לא נורמלי. אבל ששונא מנשק, אתה מרגיש שהוא רומס אותך. הוא למסע כבד עליך, זה לא מתאים. מי זאת ביקש מידכם רמוס חצריי, שמביאים את הקורבן על כוונה לא נכונה, זה כאילו לרמוס את החצר. הקדוש ברוך הוא מרגיש כאילו לא נוח בזה, לא רצוי, רמיסה. ונאמר, עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר. מה הכוונה כאן? כל הקורבנות שלכם שאתם מביאים, תעזבו, תעזבו את כל זה, לכו תאכלו בשר. לכו תאכלו בשר, זה יותר טוב מאשר תביאו את הקורבנות. ולאו אחרי אתם עושים את זה בשביל עצמכם, תאכלו את הבשר. כן? זה לא עולה לגבוה. זה לא ריח ניחוח של השם. אין את הערך המוסף שבהקרבת הקורבן. עולותיכם ספו על זבחיכם ויאכלו בשר, כלומר, אף פי שהעולה, מה תפקידה? לעלות כליל למעלה. כן? אבל פה, שאתה מביא עולה, שהגאוותן מביא עולה, אמר מר הקדוש ברוך הוא, תצרף את זה לזבח שלך, כי הזבח הוא נאכל על ידי האדם, הרי. בשרו של הזבח נאכל על ידי האדם. העולות עולות למעלה, אבל שהגאוותן מביא את העולה, גם היא מצטרפת לבשר הזבח, ואומרים לו, כאילו, תאכל גם את זה, תאכל גם את זה. אף פישקל תפקידה של העולה זה לעלות למעלה, אבל הגאוותן מוריד אותה מטה-מטה. מסופר על הרבי מקוצק. רבי קוצק היה לו מנהג, כך כתוב לפחות בספר, הסנה בויר בקוצק. היה לו איזה חדר שאולי יושב עם כל התלמידים בית המדרש. היה לו חדר צדדי, ומדי פעם, ימים, שעות, הוא היה יוצא אל בית המדרש ואומר איזה אמירה מסוימת, ככה בחצי צעקה, וחוזר לחדרו. והאמירה הזו הייתה משמשת לתלמידים קו מנחה בעבודת השם שלהם. זו הייתה התוכחה השבועית או החודשית שלו. והנה פעם אחת התלמידים בית המדרש לומדים בסוגיה, לומדים גמרא, בהתלהבות עצומה. פתאום הרב מקוצק יוצא וצועק, כמה תורה יש פה? וחזר לחדרו, סגר את הדלת, זהו. כמה תורה? נו, התלמידים ידעו שהרבי לא יוצא כדי לשבח. כמה תורה יש פה? לא בשביל זה הוא יוצא. אני תחוי לחשוב מה התוכחה. מה התוכחה שבדבר? אז אחד התלמידים ככה יזדחל פנימה ואיז להיכנס ולשאול את הרבי, הרב, אנחנו רוצים ללמוד, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. מה התכוון הרב? כמה תורה יש כאן? אז הוא אמר להם, כל התורה שלכם נשארת למטה, היא לא עולה למעלה. אתם לומדים בגאווה. אז זה נקרא כמה תורה יש פה. במקום שהתורה תעלה למעלה ותהיה מקובלת, בדלתיים העליונות, הקדוש ברוך הוא כביכול רואה את התורה שלכם, הוא משאיר את הכל פה למטה, שום דבר לא עולה. ועל זה אמרו חז"ל, בזוהר הקדוש, שכל מצווה שנעשית בלא יראה ואהבה, אין לה כנפיים. היא לא עפה למעלה, זה כמו ציפור בלי כנפיים שלא מצליחה לעופף מעל הקרקע. כל הדבר נשארת על הקרקע. מצווה שמתקיימת בגאווה, תפילה שמתקיימת בגאווה, קורבן שמובא בגאווה, אין לו כנפיים. הוא לא מתרומם ועולה ומקובל בעולם העליון, ומילא אין גם את השפע החוזר. לא רק שאין את השפע החוזר, אלא בשעה שאדם מתגאה, איך הוא אמר, בשער הגאווה בהתחלה, לא רק זה שהוא לא נפתח לו השפע העליון, אלא מכיוון שהשם הוא לא איתו, צריך להמשיך את החשבון. בשער הגאווה בהתחלה, הוא ממשיך את החשבון. ומכיוון שאין השם עמו, הוא נמסר ביד יצרו. זה מעניין. זה ההמשך. כן? עמוד כף. והוא נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו. כשאתה מקיים מצווה, ואתה לא זוכה למענה אלוקי, כרגע המצווה אדרבה, היא מחזקת את הכוחות היצריים שבתוכך, ואין לך עזר, כי השם לא איתך. כי אתה לא עושה זה על הכוונה האלוקית. אתה נמסר ביד כוחות שפלים ונמוכים, ביד אומה שפילה. ואז אתה נופל מטה-מטה. והוא נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם עמו, אחרי אשר הוא תועבת השם. זה המשך של מה שאומר כאן. כן. מי ביקז את מלכים ורוזמות? כן, ונאמר, עולותיכם, ספו עזיבכם, ויאכלו בשר, הכל בבחינת נאכל לבעליו, לא רוצה את העולות שלכם, זה לא עולה למעלה, אין לו כנפיים, תאכלו את זה עם כל בשרכם, תשמינו, תתפתמו, אין עניין בכל זה. אין עניין בכל זה. נעצור כאן.